טוב, בוקר טוב, אנחנו לפני שבוע, שבוע וחצי התחלנו במאמר נוסף על חנוכה, נכון? התחלנו אותו כבר, רוני ושמחי, אבל עוד לא נכנסנו להמשך, רוני ושמחי, מאמר נוסף על חנוכה, המשכנו בינתיים באדם כי יקריא ובנפש האלוקית והבהמית, את זה סיימנו בעזרת השם שלשום. המאמר הזה על חנוכה יחזור לענייני חנוכה ושמחת חנוכה והארת האורות של חנוכה רק בסופו. הוא מתחיל בסוגיה גדולה של רינה ושמחה, מתחיל את עניינו, אני אזכיר על פה את הדברים בהתחלה כדי מזה לזוז קדימה. אולי, כיוון שכבר עבר הרבה זמן, נקרא מההתחלה, נחזור להתחלה של המאמר, ואת ההתחלה נראה באמת בריצה, בלי להעמיק. השיעור הקודם כבר עסקנו בזה. רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא, ושכנתי בתוכך נאום השם. זהו הפסוק הפותח את ההפטרה של שבת חנוכה, והמאמר הוא מאמר של אדמור הזקן שנאמר בשבת חנוכה תף קוף סמך ו. קוראים בשבת, קוראים בהפטרה את זה, אנחנו לפני 204 שנים. כל ההפטרה עוסקת בדברים גדולים מאוד. אבל בעצם מה שלכאורה מקשר את ההפטרה לחנוכה הוא רק שני הפסוקים האחרונים. כמה פסוקים אחרונים? פסוקים האחרונים, רואה זכריה, הנביא, מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושניים זיתים עליה, והוא לא מבין מהי המנורה, בסדר? והקדוש ברוך הוא מסביר לו, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, טוב, זה ודאי מסביר את עניין ההפטרה בחנוכה. זכריה הוא נביא שמנבא בבית השני. זה מסביר הכל. אבל הרוב הגדול והארוך של ההפטרה בכלל לא עוסק במנורה. והוא עוסק בקריאה לעם ישראל, לבת ציון, להתעורר לגאולה. רוני ושמחי בא ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. והשאלה היא, למה זה קשור לשבת חנוכה? בוקר טוב ומבורך, שאנחנו בדיוק מתחילים. למה רוני ושמחי קשור לשבת חנוכה? השאלה השנייה, שהיא הראשונה מבחינת ההבנה, הראשונה שייכת לעניין חנוכה. מה בין רוני לבין שמחי? הנביא אומר לנו רוני ושמחי, יש ילדים שקוראים להם רוני ויש ילדים שמחי. מה זה רוני ומה זה שמחי? סתם ככה, סתם חזרה כזאת. כנראה צריך לדעת את שני סוגי העבודה האלה כדי באמת להתעורר לרוני ושמחי והציון. לראות את המנורה, לראות את האור. אומר האדמור הזקן, להבין עניין רוני ושמחי. וגם מה העניין זה להפטרת חנוכה שמתחילים ברוני ושמחי, והיה להתחיל מן ראיתי והנה מנורת זהב כולה שבסוף הפרשה. בתיה, אין לך. תחילת המאמר. והעניין הוא, דכתיב עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כמובן את נושא חנוכה משאיר התניה לסוף, הוא מתחיל בהבנה בין רננה לשמחה. נזכור שכל מה שלא נדבר עוד מעט, כמו תמיד, יהיה כדי להבין את המושגים במרחק. כמו אדם שרוצה להבין משהו, אז הוא רוצה לפוס אותם במרחק. אבל לאט לאט אנחנו נצטרך להתקרב ולהבין איך אני פועל בשתי הצורות האלה של רננה ושמחה. זה לא לשון, זה לא טרמינולוגיה עכשיו, זה לא מילים. אז הוא מתחיל מרחוק. והיינו דכתיב עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. קודם כל הפסוק מראה לנו שיש שני חלקים, שתי צורות עבודת השם. אחת שמחה, והשנייה רננה. שנית הפסוק אומר לנו שזה לא דיון אקדמי. קוראים לנו, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. זה צריך להבין מה מדובר פה. זה לא סתם. ואיתה בזוהר, שמחה בצפרה ורננה ברמשה. השימוש יהיה בזוהר הקדוש על מנת להבין את ההבדל. הזוהר קובע קביעה שצריך להבין אותה בהמשך. שמחה זה עניינו של היום, של הבוקר, צפרה, ורננה זה עניינו של הערב, של הלילה, רמשה. צפרה ורמשה. לך אלוהה קדישה. צריך להבין מהו צפרה ומהו רמשה, מהו שמחה ומהו רננה. זה ממש כמו משוואה בנעלם, עוד נעלם, עוד נעלם. אז זיהיתי עוד פעם רינה ושמחה. אני מבין ששם החלוקה בין רינה לשמחה היא עבדו בשמחה בואו לפניו ברננה. הזוהר הקדוש הגדיר לי שזה נקרא צפרה וזה רמשה, שזה לא מובן לי בכלל. אז בואו ננסה משם להתחיל. מה העניין צפרה? מה העניין רמשה? מה העניין רינה? מה העניין שמחה? ויובן בהקדים, כי מודעת זאת, שעבודת המלאכים היא רינה וזמרה בשירות ותשבחות. המלאכים זה כל המלאכים. זה המלאך מיכאל והמלאך גבריאל והמלאכים העליונים ביותר, אבל המלאכים שעוד מעט הוא ידבר עליהם זה גם כל הברואים. עבודת כל העולם, כל הברואים היא בשירה. אתם יודעים מה זה פרק שירה שמופיע בסידורים? כל אחד אומר שירה. התרנגול אומר שירה, הצפרדע אומר שירה, הכל אומר שירה. כנודע מעניין פרק שירה שכל הברואים אומרים שירה. וכן המלאכים, מעבר לכל הברואים, וכן המלאכים שבכל עולם עד רום המעלות כולם אומרים שירות ותשבחות. ורימה וזמרה. מה פירוש שכל הברואים אומרים שירה? זה לא ייחודי לאדם, עניין הרננה. למרות שתזכרו את הפסוק, אנחנו מצווים רוני. אבל כפי שאמרתי, כדי להבין את מה שאנחנו מצווים רוני, בואו נבין מה זו הרינה. עניין רינה זו היא גילוי רוצן תשוקתם להיות נחשפה וגם קלטה נפשם לדובקה בו יתברך. ולהתקלל באור אין סוף ברוך הוא. עניין הרינה זה עצם התשוקה שיש באדם להגיע אל המקור שלו. להגיע לאיזשהם כיסופים. זאת שירה, זאת רינה, זה ניגון. כל ניגון. ותמיד כל ימיהם עומדים בתשוקה זו בלי הפסק. כך ברא הקדוש ברוך הוא את כל העולם. חומר וצורה. החומר פועל פה, והצורה שבתוכו שואפת כל הזמן להתקלל במקורה. בכל יצור בעולם יש את שני החלקים האלה. את החלק שהוא כאן בפני עצמו, ברוא עצמי, ואת החלק שכל הזמן שואף להידבק למקור. במגנט, בנר שאתה שם אותו ליד האבוקה, ליד המדורה, במים, באדם. במובן הזה המלאכים זו עבודתם. המלאכים נקראים בהרבה מקומות פועלי תפילות. כי המלאכים הם ללא הפסק, אין להם בחירה חופשית שמושכת אותם עכשיו למשהו שהוא לא הם. אין להם התמודדות. הם כמו חיות, חיות הקודש. למדרגת הבסיס של כל החיה בעולם. וכך כל הבריאה אומרת שירה. והשירה הזאת מתבררת ומתבררת 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 ורוצה כל הזמן להגיע למעלה. אמרנו כבר, נדמה לי אפילו בשיעור האחרון, שהמושג שירה וזמרה הם בעברית לכאורה שני הפכים. זמרה זה מלזמור. זמרה זה לשיר, אבל זה גם לזמור. זה לחתוך. ושירה זה לשיר, אבל זה לחבר, זה לשרשר. ובעצם בשירה וזמרה, הבוחר בשירי זמרה, בשירה ובזמרה יש את התיאור של מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כל יצור בעולם הוא זמור, הוא יצור בפני עצמו, הוא חתוך. אבל יש בתוכו את נקודת התוך ששואפת כל הזמן לשוב למקורה, להשתרשר אל המקור. הכל, לא רק האדם. כל הברואים, וזו עבודת המלאכים לגלות את עוצם תשוקתם, להיות נחשפה וגם קלטה נפשה לדובקה בו יתברך, ולהתקלל באור אינסוף ברוך הוא. ותמיד, זאת נקודת הנקודות כאן, כל ימיהם עומדים בתשוקה זו בלי הפסק. וזה המלאך גדול ממני. כי אני, יש לי הרבה רגעים של הפסק. כי מה שעכשיו אני רוצה זה שנפשי הבהמית תוריד אותי למטה. מה שעכשיו אני רוצה זה שפתאום אני כן נותן מקום לכוח הזה לעלות. אבל אצל המלאך זה בלי הפסק. כי זה עניינו, זה טבעו. כמו שהתרנגול הוא תרנגול בלי הפסק. והחמור הוא חמור בלי הפסק. אז הוא בלי הפסק ללמטה בחמוריות שלו, והוא בלי הפסק בשירה שלו. אין לו מאירה שבה הוא מתלבט עכשיו ביצר הרע שלו, האם הוא אוהב סוס או חמור. הוא תמיד נוער את הנעירה שמצד אחד היא הנעירה מורידה, ומצד שני הנעירה המרוממת. כך כל הברואים אומרים שירה. והמלאכים, עד למעלה, 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 מעלים את כל השירות האלה, פילטר, עוד פילטר, עוד פילטר, עוד פילטר. זאת עבודת הרינה. ותמיד כל ימיהם עומדים בתשוקה זו בלי הפסק, ושונה מהאדם. מחמת שאין להם אהבה או תשוקה אחרת. אני גם כן רוצה להשתוקק ככה, אבל מה לעשות שיש לי עוד אהבות ותשוקות? אגב, במובן, א', במובן הלא תמיד חיובי, מה לעשות? יש לי תאוות, יש לי תשוקות, יש לי דברים אחרים. ב', גם במובן החיובי, אני נורא רוצה להשתוקק, אבל אני צריך ללכת לעבודה. מה אני יכול לעשות? אני צריך להיות מרוכז עכשיו. אבל המלאך לא נמצא בקרע הזה. וגם, וכאן הנקודה שמתחילה את הדברים הבאים, טוב, וגם, אין להם עבודה אחרת. הנה כאן, הבנו את החופה שלך. וגם אין להם עבודה אחרת, כמו תורה ומצוות, שהן בחינת המשכה מלמעלה למטה. אנחנו נסביר את המשפט הזה מיד. רק עבודתם היא השתוקקות נפשה ממטה למעלה. ותשוקה זו היא ברינה וזמרה. כנודע מעניין הניגון, שהוא עניין התפעלות הלב. כי יש ניגון של שמחה, ויש של מרירות, וכו'. א', מה ההבדל בין המלאכים לבינים? הם במשרה מלאה, שרים. אני חצי משרה, רבע משרה. אחוז משרה. למה? כי יש לי תשוקות אחרות. בהגדרות שלנו לא טובות. כי יש לי תשוקות אחרות כן טובות, כי אני צריך לפרנס את ביתי. אבל יש עוד הבדל אחד. באופן מהותי, בבילד אין, לי יש שתי משרות, שני סוגי עבודה שקיבלתי. האחד הוא לעלות מלמטה למעלה, ולזה קוראים רינה, זמרה, לשאוף אל המקור. אבל לי יש עוד תפקיד שני. לתפקיד השני שלי קוראים תורה ומצוות. את זה לא קיבלו המלאכים. אני צריך להשקיע זמן בתורה ומצוות. כי בחלק הראשון של הדברים היה נשמע כאילו טוב, אבל בטח יש צדיקים שהם מלאכים, והם כמו המלאכים כל הזמן שרים. לא. מעצם היותי אדם, אני צריך לעסוק בתורה ומצוות. מה הפירוש בתורה ומצוות? הרינה היא לעבוד מלמטה למעלה, וכל הזמן לשאוף אל המקור. אבל יש עוד סוג עבודה בחיים. הוא להמשיך מלמעלה למטה. בעברית אחרת, לתרגם את כל המציאות פה מתורה הנה. איך הקודש ברוך הוא מתגלה פה? איך הוא מתגלה בדיני עבודה שלי? איך הוא מתגלה בדיני משפחה שלי? איך הוא מתגלה בבשר ובחלב? איך הוא מתגלה בסדקים ובחושך? איך הוא מתגלה בבית המסובך ובבית הלא מסובך? וכל זה המלאכים לא עסוקים. לא כי לי יש יצר אורי, לא כי אני צריך ללכת לעבודה, לא כי אין לי פרנסה. יש לי פרנסה, היתרורי בשביטה, אני בפנסיה. אבל התפקיד שלי הוא שני תפקידים שונים. האחד להשתוקק, והשני להוריד שכינה מלמעלה למטה. וירד השם על הר סיני. אני צריך לגלות את האור האינסופי בחושך. המלאך לא צריך את זה. א', הוא לא בחושך שאני נמצא. ב', הוא לא יודע לעשות את זה. כשהיה הדיון אם הם יקבלו תורה ומצוות או אנחנו נקבל תורה ומצוות, די, הדיון הזה הוכרע. ומרגע שהדיון הזה הוכרע, יש לי שני סוגי עבודה. בסדר? יש לי שתי עבודות. ממילא עבודת הרימה תמשיך להיקרא עבודת המלאכים, לא מפני שאני לא עושה אותה, אלא כי הם עושים אותה במשרה מלאה והם פועלי השירה. יכול להיות ששירה אחת שלי, מהמקום הקשה שאני נמצא, או מהמקום הזה שאני נמצא, לפעמים תעלה רקיעים פיניון. כמו שיכול להיות שנגינה אחת שלי בכינור תרומם פסגות שכנר הכי טוב בעולם לא יצליח לעשות, כי יצאתי את זה מהנשמה, מהמקום שלי. אבל עדיין הוא הכנר ואני החובב. ועבודת המלאכים היא עבודת הרינה. כי כנודע מעניין הניגון שהוא עניין התפעלות הלב. כי יש ניגון של שמחה, ויש של מרירות וכו'. הניגון תמיד מבטא את המקום שבו אתה נמצא. המקום שבו המלאך נמצא, הוא כל הזמן בסולם של תווים. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בסולם של ניגונים. איפה אני נמצא? אני נמצא במקור כזה שצריך לשאוף למעלה, אבל אני נמצא באימה חשיכה, במתחים, בשאלות, בקושיות, בספקות, בעוד, יש לי עוד תפקיד, אחר לגמרי, שקוראים לו תורה ומצוות. רבי מימוז'יץ היה אומר תמיד, שהקדוש ברוך הוא נקרא הבוחר בדברי תורה, הבוחר בתורה, ובישראל עמו, אבל לא פחות מזה הוא גם הבוחר בשירי זמרה. הוא בוחר בתורה, ובמשה עבדו ובישראל עמו, והוא בוחר בשירי זמרה. ומשניהם ביחד נוצרת אישיות שלמה. אדם לא יכול להחליט, זהו, אני עכשיו רק בזמרה. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בזה. אני אשיר, אני אנגן. אני אתרומם מלמטה למעלה. במובן הכי עמוק של המושג הזה. אני לא זקוק לתורה ומצוות. אבל מותק, אתה טועה. כי אתה לא נמצא בסולם התווים. אתה פה. עכשיו אתה יכול לטעות כי אתה אומר, אוקיי, אבל עליי לא חל סעיף א', כי הפרנסה שלי כבר מסודרת. כי כבר אין לי יצרו. או, כמה שאתה צריך תורה ומצוות אחרי שתי משפטים כאלה. איזה יצרור צריך כדי להגיד שאני יצרור? זה יצרור במשרו מלאות. המציאות היא כזאת שאתה עוסק בהמשכה מלמעלה למטה. זה תפקידך. אם אתה לא תעסוק בהמשכה מלמעלה למטה, אז לא יהיה בעולם הזה שכינה מלמעלה למטה. וירד השם על הר סיני. הרימה מאופיינת אם כן כדבר מלמטה למעלה, ועכשיו מגדיר אותה אדמור הזקן בסוף בהגדרה נפלאה של אפיון. היא תשמע לא טוב בהתחלה. הרינה היא בחינת, תשמעו במילה אחת, חיצוניות. הרינה, הרינה, שירה, כן? מה? לא ליבאי. כבר אמרנו הרבה פעמים. כשתניה אומר חיצוניות, הוא לא מתכוון חיצוני. גם בינוניות זה לא בינוני. יש לנו עוד הרבה מאות שנים לעבוד להיות בחיצוניות שמדבר עליה. חיצוניות פירושה הדבר הבא, זה הגדרה נפלאה. יש עבודה שהיא פנימית, כלומר היא בסדקים, היא בבפנים. יש עבודה שהיא חיצונית. הוא מסביר את זה בצורה מדהימה במשל. והנה זו רוזי יופי. היא, זו מה היא, מי זה היא? הרינה, בחינת חיצוניות. כנודע על דרך משל, מי שהוא עומד בפנים בבית המלך. מי שהוא עומד בפנים בבית המלך. מה לו להגיד ולספר שבחו? רק שיצא לחוץ ידבר ויספר בשבחו להפליא ולהגדיל גודל עוצם שבח המלך, כמה הוא גדול ומתפעל וכו'. למשל מדהים. כשמישהו שר הרבה על המלך, סימן שהוא נמצא בחוץ. כי כשאתה בבית אתה עושה כלים. אתה לא שר שירים על הרומנטיקה. מתי אתה שר שירים? תודה רבה. ברוך העמים, חיים, תודה. שר כוח, ידורי. מתי אתה שר שירים על הבית? כשאתה לא בבית. אם אתה בבית, אז אתה לא שר. הרימה מבטאת את הכמיהה. היא מבטאת את המרחק. היא מבטאת את המקום שבו אתה רוצה להגיע אל. עצם הרימה. עצם המהות של מה שאמרנו עכשיו. יש מקור, אני פה, ולכן אני עוסק ברימה. עכשיו באופן טבעי, כשאני עוסק בלנקות את הסדקים בין הבלטות בארמון, לא תמיד אני שר. אבל מי עושה את העבודה הפנימית? מי שנמצא בארמון ומנקה את הסדקים. אתה אמרת. טוב, אז אם כן, יש בזמרה, בעצם הזמרה, אתם מבינים את המושג חיצוניות? חיצוניות, עכשיו תשמעו את הפסוק נפלא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. נו, איך באים? באים מהחוץ. אתם נוסעים עכשיו בעגלה, אתם רוצים להגיע עכשיו אל הרבה, יש את הניגון החבדי המפורסם, של הגויים שנוסעים לבית המרזח, כדי לזכות, תבודקה, נו, איך זה הולך? נו, ניו ז'ריצ'י, חופצ'קה, ניגון ידוע, שהם הולכים, והמגמה שלהם היא להגיע, כי הוודקה מחכה. שם נגיע ונשתה עוד ובני שתה עוד, וודקה, ושם הם יגיעו וישתו את זה, ותלמידי האדמו"ר האמצעי ניגנו את הניגון הזה, זה היה הניגון הכי גדול שלהם. אחרי ארבע בבות היו מנגנים את זה. והניגון הזה היה הניגון של החסידים שהולכים בעגלה ורוצים להגיע לרבי. כמו לבית מרזח. זאת הטייבה צריכה להיות. כמו אדם שנמצא בשיאה, הוא חייב את השחרות הזאת, מה אפשר לעשות? הוא מוכרח, הוא לא יכול בלי. והם צריכים להגיע, והם נוסעים, ונשתה עוד וודקה. ונשתה עוד קצת. זה בואו לפניו ברננה. ואז נוצרים הניגונים הכי גדולים בעולם. עכשיו הגעת פנימה, אז נגמר הבואו לפניו ברננה, ועכשיו עבדו את השם, בשמחה. עכשיו מתחילה העבודה, שנקרא בעברית תקנית, אבוידה. עכשיו מתחילה העבודה. עכשיו עבדו את השם בשמחה. יש את הרננה של לקראת הבית, את הרומן, ויש את העבודה. בדיוק, מה שאמרנו הרגע. לכן הרינה היא בחינת חיצוניות, והשמחה היא בחינת פנימיות. נפלא. אנחנו ברוני ושמחי, אנחנו עוד לא חוזרים לרוני ושמחי. לאט לאט, תיקח לנו עוד זמן קצת. אמרנו יותר מזה, אמרנו שהרננה היא בחינת רמשה, והעבודה היא בחינת ספרה. הרננה היא בלילה, בהכנה, והעבודה היא עבודת היום, עבודת הבוקר. אתם יודעים שבבית המקדש, למשל, מתי העבודה? ביום. בלילה הכל רק מתכונן. האיברים והפדרים שעל המזבח של בין הארבעים מתעכלים, ואין עבודה בלילה. העבודה היא ביום. אבל הלילה, הלילה הוא כל הנגינה, הלילה הוא תיקון חצות, הלילה הוא כל ההתכוננות. הלילה הוא החלומות. הלילה הוא הבואו לפניו.
הגעגועים.
הלילה. יש מחקר מאוד מעניין שמדבר על זה ש... מחקר שהתחיל בצבא ארצות הברית, הבנתי, ואחרי זה יגיע לכל מיני צורות אחרות, זה ידוע שאדם יכול הרבה יותר זמן לא לאכול מלא לישון. הוא יישבר, הוא חייב את הטיפת נומה, הוא ינקר מה שקורה עם הילדים. ולמה הוא צריך את השינה? לא כי הוא צריך שינה. כי הוא צריך לחלום. אדם לא יכול בלי לחלום. הוא יכול בלי לאכול זמן מסוים. אבל בלי לחלום הוא לא יכול. הוא חייב לחלום. הלילה זה, זה פרשת וישלח. זה לחלום עם שרו של עשיו לפני שאתה פוגש את עשיו. אין אפשרות להתמודד עם עשיו בלי לחלום לפניכם. אין אפשרות בלי ויוותר יעקב לבדו. צריך את הלילה. ועבודת הלילה היא הרננה. אבל הלילה הזה יש עומק הרבה יותר גדול. ואדמור הזקן, עד כאן ראינו, כאן מתחילים עכשיו את השלב הבא. מתחיל טיפ טיפה למקום שבו הרינה היא העבודה שלנו. כי עד עכשיו חילקנו חלוקה כללית שאומרת, אוקיי, אנחנו יכולים להיות בחוץ ובפנים, המלאכים עניינם זה העניין החיצוני, דהיינו להעלות, להעלות מלמטה למעלה, לא העיסוק בסדקים, בסדר, בתורה ומצוות והמשכה, אבל עכשיו איך זה בא אליך? והוא עניין, בסדר? והוא עניין מה שכתוב, ועכשיו אנחנו ככה מתקרבים לתפילת שחרית, והוא ילמד איתנו קצת את אשרי יושבי ביתך. יש פסוק יפה מאוד באשרי יושבי ביתך שבו כתוב זכר, רב, נו, תומך יביאו, וצדקתך ירנן. כן, אבל שנייה, עכשיו על הפסוק הזה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירנן. נכון? הרננו צדיקים אומר שהצדיק קשור לרינה. מעניין מאוד. רינה מופיעה פה עם צדקתך. כלומר, את צדקתך מביאים על ידי עבודת הרננה. כדי להכיר את צדקתך, ריבונו של עולם, צריך את עבודת הרינה. לא מובן בכלל, בכלל בשלב זה, עכשיו הוא יתחיל את זה לאט לאט. אבל לפני שאני אתחיל, אני רק אעיר הערה פשוטה בפסוק. זכר, רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו, זאת לא תקבולת טובה. בפשוט. כי אם מופיע פה צדקתך מול טובך, אז היה צריך להיות כתוב, או זכר טובך יביעו וזכר צדקתך ירננו. כי מה זה זכר? זכר זה זיכרון של הערה, זיו, שם, זכר. זה לא ממש. אני לא יכול היום לקיים מצוות מחצית השקל, אז אני נותן צדקה, זכר. זכר, רב תוכה יביא. זאת אומרת, כל מה שאנחנו יכולים לעשות, ועזוז נורותיך יאמרו, גדולתך אספרנה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא רק זכר של רב תוכה יביאו. אבל צדקתך ירננו, לא זכר צדקתך. אתם שמים לב לפסוק? מה זה צדקתך? מה זה רב תוכה? הטוב מופיע ברב טוב. למה לא ברב צדקתך? בסדר? רב טוב זה טוב שופע ושופע עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב. אגב, זה מסתדר לי בטוב, אני הבנתי. הרבה טוב. ומה זה צדקתך? לפני שנכנסים לזה, כדאי להכיר את המילה הזאת בעברית. אנחנו מכירים אותה היטב, את המילה צדי דלת קוף. היא השורש של צדיק. אבל יש עוד שתי מילים שנראות לנו בדרך כלל סותרות אחת את ראותה. היא השורש של צדק. צדק במובן האנגלי של justice. צדק במובן של צדק, עושים עם היד ככה. אפילו מי להתכוון, זה יצא לי דווקא עם יד שמאל. צדק שיהיה פה. משפט. צדק בניגוד לחסד. בצדקה, שלכאורה בדיוק הפוך. הצדקה אומרת, יכול להיות שעל פי הצדק לא מגיע לך, אבל אני רוצה לעשות לך צדקה. ובעברית זאת אותה מילה. צדק הוא צדקה. המצוות הן צדק. נכונים, ישרים דרכי השם. אבל כל המצוות נקראות צדקה. וצדקה תרומם גוי. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל החוקים האלה. צדק וצדקה. אנחנו ניכנס למילה צדק כדי להבין את המושג ירננו. אז תהיה לנו עוד הבנה שכפי שאמרנו בהתחלה תיקח אותנו מההגדרות הרחוקות של רינה, שמחה, שניקמנו אותם בדומיננטיות של המלאכים ברינה ושל האדם בשמחה, אבל עוד לא... נו. ולאט לאט מקרבים את זה אליהם. והוא עניין מה שכתוב בצדקתך ירנה. שהרימה, תרשו לי ברשותכם קודם כל לקרוא כמה שורות, ואז נדבר עליהם. שהרינה, לא להיבהל מהמושגים, המושגים הם מושגים שבאמת בריקים, אפשר להבין אותם, אבל לאט. שהרינה היא בבחינת צדקתך. כי צדק היא מלכות הקדישה. נו, אנשי פתח אליהו. זוכרים פתח אליהו בעל פה? פתח אליהו, ואמר, אנטו, אילת העילות וסיבת כל הסיבות וכו' וכו' וכו'. שם כתוב בפתח אליהו כך. באיזשהו שלב בפתח אליהו, אני לא זוכר פתח אליהו בעל פה, אשכנזי בעברי. אני יכול לעשות. לת לך אתר ידיעה. אין לך מקום מוגדר. הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אלא להשתמודעה תוקפך וחילך לבני נשא. זה הכל רק על מנת שאנחנו נוכל להכיר את כוחך וגבורתך. ולאחזה הלאון איך התנהיג עלמה. כל ההשתלשלות, כל מה שאנחנו מדברים על מקום ועל זמן, זה הכל כדי להראות לנו איך מתנהג מונהג העולם. איך התנהיג עלמה. בדינה וברחמי. בדין וברחמי. דאינון צדק ומשפט, שהם צדק ומשפט, כפום ובדיהון דבני נשא. נו נתרגם. צדק ומשפט על פי מעשי בני האדם. ככה משמע בינתיים, לא יודע, לא, דינה ורחמי זה צדק ומשפט. צדק דינה, רחמי משפט. לא, לאט. לאט, הוא מסביר. אמינות. דין, בוא נראה לאט לאט. דין איהו גבורה. משפט עמודה דאמצעית. צדק מלכותא קדישא. מוזני צדק טרין סמכי קשות. אומרים. אומרים ולא ניכנס להבין את זה עכשיו בכלל. אני אסתפק רק בדבר אחד. על הדין ועל המשפט ועל הצדק ועל הרחמים ניכנס בהזדמנות. אגב, בעזרת השם, בהמשך המאמר. בהמשך המאמר, על קו האמצעי, והכל ניכנס בהמשך. בינתיים אני מסתפק בדבר אחד. כתוב פה צדק מלכותא קדישא. הצדק מזוהה עם ספירת המלכות. צדק מלכותא קדישא. בוא נבין את זה. צדק מלכותא קדישא. מוזני צדק, לצדק יש מוזניים. המושג מוזני צדק, אין מוזני דין. אין מוזני רחמים. המושג מוזני צדק מופיע פה בפתח אליהו. וצריך להבין את המושג מוזני צדק. צדק, אלה המילים שיש לנו כרגע. צדק, מלכותא קדישא. מוזני צדק, וכולי. אגב, בנוסח חב"ד, לא אומרים פתח אליהו לפני התפילה כל יום, כמו שנוהגים הספרדים. אתם יודעים אתם אומרים פתח אליהו בנוסח חב"ד? לפני מנחה של שבת. בכלל, לפני מנחה של שבת, זה הזמן הכי מסובך שלנו, אנחנו מגיעים קצת אחרי קבלת שבת של מנחה של מוצאי שבת. אבל לפני מנחה של שבת, זה הזמן של כל ה... זה הזמן הגדול. ואז הפתח אליהו הוא, 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 הוא אמירה שבועית. בכל אופן, צדק נקרא פה מלכות, מוזני צדק, ומושג שצריך לתפוס אותו. פרין סמכי קשות. קשות זה אמת, פרין זה שניים, וסמכי זה עמודים. כאילו, המוזניים של האמת הזאת. צדק, מלכות הקדישה, מוזני צדק. לא קלטתי עוד כלום. אני רוצה להבין סך הכל את הפסוק, זכר רב, טובך יביאו וצדקתך, והאמת שאני רק רוצה להבין סך הכל מה זה רינה ומה זו שמחה בעבודת השם שלי. אבל לאט. והוא עניין מה שכתוב וצדקתך ירמי. נראה לפני. שהרינה היא בבחינת צדקתך. כי צדק היא מלכות הקדישה. מוזני צדק, תראו שיש בחינת מוזניים ששוקלים בחינת עול מלכות שמיים שנמשך בכל חד וחד לפום שיעור הדילי. התרגום במילים, אנחנו עוד לא מסבירים את זה, אנחנו קודם כל קוראים כמה שורות. מוזני צדק, המושג, פירוש, שיש בחינת מוזניים ששוקלים. מבחינת עול מלכות שמיים שנמשך לכל חד וחד לפום שיעור הדילי. לכן מצד אחד, זה החסד הגדול ביותר שכל אחד מקבל, אבל כל אחד מקבל לפי מה שהוא הכין את הכלי. לפי מה שהוא הכין עכשיו. לפום שיעור הדילי. זאת אומרת, שזה לא רק חסד, אלא זה חסד שניתן, הייתי אומר במילים של היום, בצדק. יש ברכה ב-18, הברכה השנייה שנקראת ברכת גבורות, והיא עוסקת באתה גיבור. נכון? הברכה הראשונה עוסקת בחסד, אברהם אבינו. נכון? חסד. הוא מביא גואל לבני בניהם, למה? למען שמו באהבה. אהבה. זה השורש של החסד. הוא מביא גואל לבני בניהם, אם הם לא ראויים, למען שמו. עושה למען חיים, לא למען הם. באהבה. מלך עוזר. מושיע. מגן. יפה? חסד. עכשיו בברכה השנייה, תשמעו. אתה גיבור לעולם השם. חיי מיתים, אתה רב להושיע. דברים ששייכים למושגים שאני לא מבין, כנראה זה שייך פה עוד מעט לגבורות, למשיב הרוח ומוריד הגשם. אומנם חסד זה גשם, אבל אני מבין, זה יורד בגבורה, והכל נגיע לזה עוד מעט. ועכשיו תשמעו את תחילת הברכה. מחלקל, נו, חיים וחסד. עכשיו תשמעו. חיים מיתים ברחמים רבים, אני מבין, אבל מחלקל חיים וחסד, זה הבסיס. אתם יודעים מה זה מחלקל? מחלקל זה כלכלה נכונה. מחלקל זה נותן לפי מה שנכון. במשורה. כשאני אומר למישהו, תחלקל את מעשיך, אני לא מתכוון, תעשה מה בא. אני מתכוון בדיוק הפוך. מחלקל זה מתאים את השפע לכלים. זאת כלכלה נכונה. כשלחברה אין כלכלה נכונה, זה לא שיש לה ולא שאין לה. אין לה צדק. שומעים את המילה כמה היא נפלאה? אין צדק. כלכלה נכונה היא כלכלה צודקת. היא כלכלה שמחלקלת בצדק את השפע על פי הכלים. נכון מאוד. יוסף קלקל את בני ישראל לחם לפי הטף. הוא מחלקל את מצרים. ומצרים אין בעיה של שפע או של חוסר. כי היו לו תקופות של שפע אדיר. אבל היא לא הייתה אז פחות מושחתת. היא הייתה יותר. היו לה תקופות של חסר. זה בכלל לא הנושא. השאלה אם תהיה לה כלכלה. השאלה לא אם יהיה לה שפע או חסר. זו שאלה ששייכת לבורא ולנילוס. זה בכלל לא מעניין אותי. בסדר? זה מדהים שברכת גבורות עוסקת בכלכלה בחסד. שמעתם פעם את הביטוי? כלכלה בחסד. אם היו שואלים אותי, מי השר הממונה על החסד? הייתי אומר רווחה. האחרון שהייתי אומר זה אוצר. אבל באמת מי השר הממונה על כלכלה בחסד? האוצר. מה פתאום? תפקיד הרווחה זה להפריע לו מדי פעם ולהגיד לו, אבל מוכרחים לא להיות צודק בנקודות מסוימות, כי תראה מה קורה פה. ותפקיד כולם זה לעמוד מול הכלכלה בחסד. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מחלקל חיים בחסד, אני מדבר על מוזני צדק. אתם מבינים מה זה מוזני צדק? טריין שם חי לקשות. כדי שהאמת תופיע, היא לא יכולה להיות אמת מנותקת מהמציאות. זאת אמת שאומרת אל יברך. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, באה כת האמת שבין מלאכי השרת ואמרה לו אל יברך, שקרן האדם. מה פתאום לברוא אדם? שקרן לא רק כי הוא שקרן פתולוגי. שקרן כי אף פעם הוא לא אמת מוחלטת. זה בלוף. אתה יכול להבחין בשנייה הנכונה בין מה שהוא אמת למה שהוא פוזה? בשיא האמת. אין לי בריא. זה לא אמת, זה לא אובייקטיבי. זה סתם, זה לא נכון לך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האמת הזאת והשליך אותה. כי אמת שאומרת אל יברא זה רצח. זו אמת שאיתה לפעמים קם אדם בבוקר ומחליט היום אין לי טעם לקום. מוזני צדק זה טריין סתם חיידיק שוט. מחלקל חיים בחסד זה לתת לפום שיעור הדילי בחסד. זה הרצון האינסופי להשפיע על פי הכלכלה הנכונה. בעומק, אתם יודעים איך קוראים לזה? מלכות. מדינת ישראל, לצערנו, כיוון שאנחנו מוקפים במלחמות ואויבים, יש משהו שונה מבכל מדינה אחרת כמעט בעולם. בכל מדינה בעולם, המלכות, עיקר עניינה זה הכלכלה. זה מלכות שפויה. מה זה המלכות? הכלכלה. תסתכלו בהיסטוריה, מה הייתה הבעיה הגדולה של היהודים שתפסו את המשרות הגבוהות ביותר? שהם היו המלכים בפועל. אברבנאל ואבן שפרות ושמואל הנגיד בספרד ויוסף במצרים ומרדכי בפרס. הם היו שרי האוצר. עכשיו, שר האוצר לישראלי, כשאומרים שר האוצר, הוא לא מבין. זה מקפצה לתפקיד הבא. או שלב שזורקים אותך, זה תלוי בסוף של הקדנציה. אז לכן לא קולטים בדיוק מה זה. אבל בממלכה שפויה, זה הכל. זאת הממלכה. מה בעצם תפקידה של הממלכה? תחלקל את המערכת. זה היא עוסקת. טוב שזה לא כך במדינת ישראל, לא רק נמצא למלחמות. כי באמת, לא יודע כמה מדינות לפחות אומרים שחינוך הוא בראש. מדברים על זה. זה הפופולרי. אם זה יותר טוב לרוץ הבחירות. המילים יפות. זאת אומרת, חיים את זה. אבל באמת כלכלה היא מלכות. מלכות וצדק. אתם זוכרים את הפתח אליהו? צדק, מלכות הקדישה. לפני שנגיע לצדקתך ירננו, בואו נבין רגע את המושג הזה. וכתיב, צדק, תראו את כל הקודים, ובסוף נחזור ונראה אם הבנו את כל המילים לפי הסדר. וכתיב, צדק מלאה ימיניך. מכירים במזמור של יום שני? שיר של יום שני, צדק מלאה ימיניך, סובו ציון, צדק מלאה ימיניך. אפס! מרתניה, הרי הימין זה תמיד חסד. שמאל זה הדין. שמאל זה צדק מלא היום מנך. כשבבית המשפט אומרים צדק, מתכוונים רווקה לדין, לא? אתם מבינים למה צדק מלא היום מנך? כי צדק זה מחלקל חיים בחסד. זה צדק. זו צדקה. צודקת. כי מלכותך מלכות כל עולמים, אמרנו שלומדים היום אשרי, שני פסוקים, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. הוא מסביר את המשפט, נורא קל, מה זה מלכותך מלכות כל עולמים על פי הפשט? אתה המלך של כל העולמות. ואם אני רואה פתאום עולם שעכשיו המלך שלו זה זה, ועולם שהמלך שלו זה זה, וזה, אתה המלך של כל העולם. זה הפירוש הפשוט. אבל תבינו את זה עוד רגע לעומק. כי מלכותך מלכות כל עולמים כתיב. אנחנו יודעים שיש 10 ספירות. ובמושגים שלנו, ההבדל בין המלכות לכל הספירות הקודמות, ההבדל, הוא שכל המידות, כל המידות, בעצם מתארות איזשהו קשר ביני לבין הזולה. כשאני מתאר חסד, אז זה חסד עם מישהו. אבל זה לא לגמרי מדויק. כי אני יכול להיות מלא חסד, מלא חסד, ולהתמלא אהבה, גם אם אין עכשיו פה מישהו. אם אין כרגע זולה, זה יצטרך לבוא לידי גילוי בנתינה לזולה. גבורה, כובשת יצרו. זו מידה שקיימת גם ביני לבין עצמי מתחת לסמיכה. מלכות, כדי שהיא תופיע מלכות, אני צריך זולה. אין מלך בלוע. אני בשביל למלוך. בסדר? צריך זולה. עכשיו זה לא רק טכני, זה גם במובן העמוק. אלמלא היה בעולם, תחשבו רק רגע תיאורטי, אלמלא היה בעולם זולה, מן הסתם לא היה בעולם התנשאות. ההתנשאות נובעת לא מזה שאדם הוא יצור בודד במדבר. אלא מזה שיש משהו דומה לך, שאתה יכול להתנשא עליך. אדם שפוי לא מתנשא על השמש, או על הירח. לא כי הוא פחות ולא כי הוא יותר, כי אין ערך שווה. אין ארוך. אין דיון. אבל למלוך, זאת מערכת פשוטה מאוד. אתה מביא עז אחת הביתה שלך. לא לתוך פה, עז. אם אתה נורמלי, אף אחד לא מולך באף אחד. היא עז, בסדר. תביא שתיים, תגלה מהר מאוד מי משתיהן המלך. תיקח בדיוק דקה. נכון? דקה, ואתה יודע בדיוק מי משתיהן המלך. וכל אחת יודעת בדיוק מי המלך. הן יודעות את זה מיידית. כי כשיש שוויון, מופיעה מידת המלכות. אבל המלכות, הוא מלך בשר ודם. המלכות בעצם מתארת מצב, כשאני רוצה להגיד שמישהו הוא מלך, אני רוצה להגיד שיש קשר ביני לבינו, אני הנתין שלו, אבל זה לא קשר מוכרח במובן של ילד ואבא. זה לא קשר דם. אני יכול לכפור בו. נכון? לפעמים בדיקטטורה זה קשה. אבל אני יכול לכפור במלך. אני יכול להגיד אתה המלך? לא מכיר לך. לכן המלך צריך, מה? תקיפות. המלך צריך כוח. כשאנחנו אומרים לקודש ברוך הוא אבינו מלכנו, אנחנו מתכוונים להגיד אבינו. לא יעזור, מברח, מברח, אנחנו חלק אלוה ממעל. ממש. אתם יודעים מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים מלכנו? אנחנו בעולם שבו אנחנו יכולים לכפור בך. אנחנו ממליכים אותך. אבא לא תמיד מחלקל בחסד. הוא רוצה לתת את כל מה שיש לו לילד שלו. הכל. מלך צריך לחלקל בחסד. מלך זה אותיות כולם בצד ההפוך. מלך זה המוח, הלב והכבד. כל המערכת. זה המוזניים. וכתיב צדק מלאה ימיניך. כי מלכותך מלכות כל עולמים. כתיב. שאין ערך, זה משפט מאוד גדול אחר, לבורא עם נברא. אין ערך לבורא עם נברא, זאת אומרת, המלך הוא כאילו מנותק, הנברא יכול לכפור, הנברא יכול לחוש שהוא יש בפני עצמו. הנברא מבין שהוא עולם בפני עצמו. לכן הקודש ברוך הוא בשונה מכל מלך אחר, תמיד אנחנו חוזרים ואומרים את זה, הוא מלך העולם. כלומר, הוא מולך, אבל הוא נעלם. הוא נותן לך לחוש שאתה דבר בפני עצמך. אם אתה רוצה, תמליך. להיות הנבראים מקבלים חיות מן הבורא יתברך, אלא על ידי בחינת מלוכה. משפט מדהים. הרי אני נברא. אני מוגבל. ואני מקבל את כוחי מאור אין סוף ברוך הוא. איך סוף יכול לקבל את כוחו נו מאין סוף? הרי אין ארוך. הרי רק דברים שיש להם קשר יכולים להיות קשורים. כדי להיות מלך הולנד, אני צריך להיות קשור להולנד כמוך. שנינו יש לנו איזושהי נקודת קשר, ועכשיו תראה את ההבדל בינינו. אבל כדי להיות מלך העולם, אתה אין סוף. אז איך אנחנו קשורים לכם? עכשיו תשמעו, זה גבל. ההתקשרות של האין סוף ברוך הוא איתי, היא דרך ספירת המלכות. הוא יצר עולם כזה, שבו הוא מופיע כמלך נעלם. ואז אתם יודעים מה זה מלכותך, מלכות כל עולמים? לא רק שהקדוש ברוך הוא מלך העולמות, אלא שכל העולמות כולם מקבלים את חיותו, יתברך, ממידת המלכות. איך אני מקבל חיות מהאין סוף? הרי אני סוף. מלכותך היא המלכות שמחיה את העולם הזה, ומחיה את העולם הזה, ומחיה את העולם הזה, ומחיה את העולם הזה. בלי להיכנס. אבל במלכות באצילות, משתלשלת ויורדת דרך מלכות בבריאה, יצירה, עשייה וכו', והיא המלכות שמחיה כל עולם. הקוס הזאת, הסופית, מכוח מה מקבלת את חיותה. בטח מהקודש ברוך הוא, הבנתי, אבל איך אין סוף פוגש את הסוף? מלכות. אני מכוח מה מקבל את חיותו? מלכות. מלכות, בעצם מהותה, מתארת העלמות. מתארת אותי כדבר בפני עצמו. הוא מלך העולם. איך אנחנו אמרנו תמיד בברכות, כשאדם מברך, הוא מברך, ברוך אתה השם, אתה בגוף, נוכח, שני, ברוך אתה השם, שהכל נהיה, לא הבנתי, היה צריך להיות שהכל נהיה, א' ב' של עברית, ברוך אתה השם, אתה, כך אומרת הנשמה שלי, בגוף שני. אבל אני הולך לשתות בסוף, לא רק אני שבר הולך לשתות, השיניים, הגוף, הבטן. ואז אני ממשיך ואומר אלוקינו, מלך העולם. ואז אני אומר שהכל נהיה בדברו. אני לא רואה כלום, אני לא מבין כלום, ומכוח זה אני יכול לשתות אי. אלוקיך, עד שזה נהיה אלוקיך, בדיוק, בדיוק. אגב זה בכל ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו. זה לא עברית. זה מכוון לחלוטין. הנפש האלוקית שלי, החלק אלוה ממעל שלי, פותח וברוך. ואז אני רוצה להבין איך זה יורד לתי, איך זה יורד למצווה, ואני חוזר ומדבר על המלכות, ובמלכות אני יודע שהכל, הכל, 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 הכל מופיע, מפני שעכשיו אני כסוף מופיע פה. לכן הכל בא ממידת המלכות. שאין ערך לבורא נברא, להיות הנבראים מקבלים חיות מן הבורא יתברך, אלא על ידי בחינת מלוכה. אני אסביר את זה אותם, תוך כדי קריאה, שנייה. לפי שהוא יתברך מלך עליהם, הם חיים וקיימים. מכוח מה אני יכול לחיות? הרי הכל זה אורו האינסופי בעולם. אם הייתי מתחבר לאורו האינסופי, הייתי נבלע. נכון? הייתי נבלע באינסוף. אז איך יש לי קיום? הקיום שלי הוא מפני שהוא מעלים את עצמו ונותן כאן מקום שנקרא במקומות אחרים חלל פנוי, נותן כאן מקום שבו אני מופיע כאילו בפני עצמי, ואז אני יש, אני קיים, אני מקבל מכוח המלכות ואני יכול להופיע. זה יוסבר יותר במשפט הבא. לקדוש ברוך הוא יש המון תארים. יש רק תואר אחד שבו אנחנו מבדילים בין עבר, הווה ועתיד. מלכות. אנחנו אומרים השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. אנחנו לא אומרים השם השם אנחנו לא אומרים אלוקים עבר, אלוקים, ואין לאלוקים עבר ועתיד. אין להשם עבר ועתיד. אין לאף כינוי אחר של הקדוש ברוך הוא עבר ועתיד. אבל למלך יש. שם המפורש זה עצמו, במהות, אבל זה מה שבא להגיד שאין פה עבר ועתיד, זה נצח, זה בטבע אחת. אז אין עבר ועתיד. אתם יודעים מה זה עולם בעברית? עולם בעברית, בשונה משפות אחרות, אנחנו תומשים בו גם למקום וגם לזמן. אלוקינו מלך העולם. זה המקום. נכון? אבל אם אני אומר, אנחנו נזכור את זה לעולם ועד, מה הכוונה? זמן.
מעולם
ועד עולם. אתם רוצים לראות באיזה פסוק באשרי מופיע הזמן והמקום? מלכותך, מלכות, נו? נו? וממשלתך בכל דור המלכות, שומעים? המלכות מאפשרת לי לחיות במקום ובזמן. בסדר? זו נקודה מאוד יסודית. המלכות מורידה אותנו למציאויות של מקום וזמן. הוא למעלה מהמקום והוא למעלה מהזמן. אבל אני כן חייב לפעול על פי מקום ועל פי זמן. ואני חי במקום ובזמן. כשאני אומר שמישהו הוא מלך אנגליה, אני אמרתי עכשיו שני דברים. אמרתי מקום ואמרתי זמן. אמרתי שהוא מלך אנגליה, והוא לא מלך בלגיה. אמרתי גבול של מקום. ואמרתי זמן. הוא מלך בזמן כזה, הוא מלך בזמן כזה, הוא עכשיו מלך. אני לא אגיד, תיזהר, מלך אנגליה אמר, אבל אני מתכוון עכשיו לקינג ג'ורג' השלישי. כי קינג ג'ורג' השלישי הוא לא מלך אנגליה עכשיו. מלכות היא אוטומטית התייחסות, היא אוטומטית התייחסות למקום ולזמן. הלמעלה מהמקום והלמעלה מהזמן מופיע בעולם הזה במקום ובזמן. וזהו מלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. בסדר? זה יותר ויותר ויותר ימובן ככל שתיכנס לזה יותר. עולמים הם בחינת מקום. מלכותך, מלכות כל עולמים. ודור ודור הוא בחינת זמן. הכל נמשך מבחינת מלכותך. כאן אחד החידושים הגדולים, היסודיים, שהרי הזמן והמקום הם נבראים ומחודשים מעין ליש. זו נקודה עצומה. ילדים לפעמים חושבים, ילדים זה אנחנו, חושבים שבריאת העולם זה בריאת הגשם, חומר. גם הזמן הוא נברא. גם המקום הוא נברא. הזמן הוא בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא הזמן. שקודם בריאת העולם לא היה בחינת זמן ומקום כלל. כל המושג של זמן ומקום זה קיים מפני שיש עולם. עולם זה מלכות. עולם זה מלכות. וכשיש מלכות, אז יש מקום ויש זמן. ולא היו יכולים להיות נבראים שהם בעלי גבול בבחינת זמן ומקום, אלא על ידי בחינת מלכותו יתברך, שבה שייך בחינת זמן. מלך, מלאך, ימלוך. מה שאין כן באור אין סוף ברוך הוא עצמו, שכשמו כן הוא, אין לו סוף. וכו'. כלומר, אלמלא היה האין סוף מופיע דרך המלכות שעניינה הוא גילוי הסוף, כלומר גילוי המקום והזמן, גילוי ההגבלה, סוף זה לא רק סוף, אין. סוף בעברית זה גם התחלה. הסף, על סף הפתח, על סף הדלת. סוף זה תיאור שיש כאן מקום וזמן. סוף זה מילה מדהימה בעברית. סוף זה סוף. אבל בפרשה שלנו רחל קוראת לי יוסף, למה? כי הוא יוסיף. לא יסף בעברית זה לא יודעים מה זה. זה האם פירושו לא עוד או בלי להפסיק עוד. המילה נשארה עמומה. מה פירושה שלא יסף? לא יסף זה הוא ימשיך וימשיך 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 וימשיך. או לא יסף פירושו זה נגמר. ובעומק זה היינו אך. כי רק מפני שיש מקום וזמן יש לנו יכולת להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. למה יוסף יכול להמשיך להוסיף לי בן אחר? כי יש מקום, יש זמן, עכשיו יש הנהגה, תהיה מלכות, תהיה מלכות יוסף. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אלמלא יש מקום וזמן, אין גם יכולת לעשות תוספת. למה יש תוספת שבת? דיברנו בזמן האחרון. כי יש מקום וזמן, ואני יודע מתי יום שישי, ואני יודע מתי שבת, ואני יודע מה אני לא יודע. אבל אם הכל היה נשאר באור האין סופי, לא היה סוף. גם לא הייתה תוספת. בסדר? מלכותך מלכות כל עולמים, ועכשיו נחזור להתחלה. צדק, נו, בתך אליהו צדק, צדק. מלכותה קדישה. מוזני צדק. ולפי שהחיות נמשך מבחינת מלכותו יתברך. מבינים עכשיו את המשפט? החיות שלנו תחת ממשלת המקום והזמן. ולפי שהחיות נמשך מבחינת מלכותו יתברך. היא בחינת צדק. לכן החיות הזאת נקראת צדק. לקח מלאה ימיניך בחינת ימין וחסד, כמאמר מחלקל חיים בחסד. מה שדיברנו בהתחלה, מה זה מחלקל חיים בחסד? עושה את הדברים על פי הכלים בהתאם למקום ולזמן. מופיע את האין סוף פה. עכשיו תחשבו במה עוסקת ברכת גבורות. עכשיו זה פילי פלאות. במה עוסקת ברכת גבורות? ריבונו של עולם, את החסד האדיר הזה שמביא גואל לבני בניהם, נו? מה זה למען שמו באהבה? למען שמו באהבה אומר, אתם יודעים מה? בלי כלכלה. למען שמו באהבה אומר, האור האינסופי יתגלה בעולם. מגיע לכם, לא מגיע לכם, למען שמו. מבינים את ברכת החסד? עכשיו באה ברכת הגבורות. ואומרת, את החסד הזה אתה מופיע בצדק. אתה גיבור לעולם, א' ד' נ' י' אדון. בזמן שיתאים, מחיה מתים אתה. אתה משיב הרוח ומוריד הגשם. אז גשם זה חסד או דין? בטח חסד. ואם לא הכנת את הגינה? חבל על הזמן. איזה פליק. אתה נותן חיים או לא נותן? בטח נותן. מחלקל. חיים וחסד. ספילי קלעות. מחיה מתים ורחמים רבים. סומך נובלים. זוקף קופים. רופא חולים. מתיר אסורים. מקיים אמונתו. צדק. אמונה זה צדק. ינחני במעגלי צדק. מדהים. הנחיה. צדק. צדקה. זו אותה מילה בעברית. זה כבר שפות אחרות בכלל. אתה מחיים מתים ברחמים רבים, סומך רופאים, הופך חולים, זוקף קופים, מקיים אמונתו לישנה יפה. צדק זה אמונה. כתוב על המשיח, והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. צדק זה אמונה. אמונתו לישעיני עפר. הוא מחלקל את הכלים של החיים גם כשלך נדמה שהכלים נגמרו מזמן. כשמבחינתך זה הכל עפר. זה רקב. הוא מקיים אמונתו לישעיני עפר. מי כמוך, בעל גבורות. הוא בעל הגבורות. הוא מדו מלך. מלך מימית, הוא מחיה. ונמנם זו ברכת גבורות. מימית, הוא מחיה. כי הכל לפי הכלים. צדק. זאת ברכת הצדק. וזאת ברכת הצדקה של כל 18. הוא מצמיח ישועה. מה זה מצמיח? תהליך. על פי האדמה, על פי הפוטוסינתזה, על פי המים, על פי הגשם, על פי ההתאמה של האקלים, על פי האדם. מצמיח ישועה. איך הוא פתח את הכל? כל חד וחד לפום שיעור הדילי. ממשלתך על פי כל דור ודור. מצמיח ישועה. כשאדם קולט את זה, הוא יכול להגיע לבנאמן אתה לאחיות מיתים. הייתה שאני לא מבין בשכל שלי את חיית המתים? זה רק הוכחה שיש. אמרתי השבת, ראיתי בשבוע שעבר משפט מדהים אצל הרב, אצל הרב קוק, במידות הראייה, משפט מופלא. הוא אומר, העולם אומר שהאמונה סותרת את השכל. ואני אומר שזה נכון. תקשיבו למשפט. האמונה סותרת את השכל המשועבד. אבל היא רק הבסיס לשכל כשהוא שכל בין חורים. משפט מדהים. השאלה אם השכל שלך הוא פשוט אוסף של קבלת עובדות, של קונספציות שמישהו החליט. אז האמונה סותרת את זה. נכון? אז הסתירה גמורה. אבל מתי יהיה לך שכל להבין שיש עוד כל מיני דברים שיסתרו את השכל של אתמול? כי המחקר שמחר כבר יוכיח שהשכל של אתמול הוא לא שכל. מתי תהיה בן חורין בשכלך? אני אגיד לך מתי. כשהאמונה תהיה זו שדוחפת אותך. אז השכל שלך יהיה בן חורין. אתם שומעים מה זה אומר? אתה יודע לאיזו המצאה מדעית תגיע כשאתה תהיה בעל אמונה? אז שכלך יהיה בן חורין. אתה יודע מה אני ארוויח אם אתה המדען תהיה פחות בעל גייבה? עליך אני אומר? שבילי אני צריך את זה. העולם משקיע במלגות. אני אומר, אם העולם היה משקיע במדענים הכי גדולים בשעה מסילת ישרים ביום.
אתמול, הרב, אתמול ישבתי בהענקת מחשב לכל מורה בקצרין. ואין פחות צפון. דיברה על זה שעכשיו החינוך השתפר.
לא יאמין.
כל מורה לא מחשב, זה הולך להיות משהו.
זה בכל הארץ, זה בכל העולם עכשיו. זה טירוף.
זה שטויות, זה קונספט, זה כזה דבר נוראי. הרי שום דבר לא ישתנה, אלא אם כן המורים יהיו יותר טובים, אלא אם כן יהיה מסירת ישרים, אלא אם כן יהיה משהו ערכים שלהם.
זה טירוף.
והם מדברים על זה שהמחשב שהביא את הגאולה.
עכשיו אישי לכל ילד. כולם זה רשמי. היום רשמי לחלוטין.
אבל בכל זאת, הם משפרים את הכלים.
ודאי, הכלים. מחלקל. אבל השאלה מה מכניסים לכלים, השאלה אם המערכת דנה בהכנסת הערך לכלים. זה מה ששמעון בוחר.
הם יודעים שזה כלי או שהם
סתם. בדיוק. כן, זה דבר מופלא.
יש לוחות חכמים, יש לוחות חכמים. זה הדבר, ההמצאה הכי חדשה, לוח חכם. יהיה לוח חכם, המורה לא צריך יותר ללמד. הלוח החכם ילמד, בכלל לא צריך ילדים חכמים. הלוח חכם.
אני רואה בזה, בהפוך על הפוך בסוף, בשורה גדולה. כי תפקידו של המורה יהיה כבר להבין שתפקידו זה הנשומה. ומי שלא מתאים, ייפלט. ומי שמתאים, ימשיך. כי לא יתתרו אותו. נכון, יכול להיות שיותר קצרה ממה שחשבנו. כי מה שקורה היום בעולם, הוא שדברים שחשבנו שהדרך אליהם ארוכה, לפעמים מתקצרים. אני רואה בזה חלק מתהליך גאולי מאוד גדול. מאוד יכול להיות שעוד זמן מאוד מאוד קצר, זה פחד אדיר. אנחנו נצטרך להחליט אם יש לנו, אם יש לי בכלל שימוש בידע שלי. אני לא צריך אותך. אני צריך אותך רק דבר אחד. אמונה. שתגיד לתלמיד הזה להאמין בעצמו. שתגיד לי להאמין ב. לא צריך אותך חוץ מזה, כי חוץ מזה, תהיה המוכשר, המתודיקן הכי טוב בעולם. לוח חכם, פי אלף יותר טוב ממך. עכשיו, הרי מהר מאוד, כולנו יודעים מה יהיה. ילד בכיתה ב' יסביר למורה שלו, בת ה-50, איך מפעילים את הלוח החכם. תוך שעתיים. הוא יסביר לה איך מפעילים את הלוח החכם, הוא יסביר לה הכל. הוא ישאל אותה אם היא רוצה אחרי איזה שיעור פרטי בעניין. הוא יגיד לה מהר, אל תתביישי, תשאלי בלי לשאול אותה מי. זה ייקח כמה שעות כדי שזה יקרה. ואז אוי תשאל, אוי תזרוק אותו מהכיתה כי הוא חצוף. מה שקורה בינתיים. כמה זה יחזיק? אם אנחנו בעלי אמונה, זה יתמוטט. ואז באמת יהיה רק התפקיד האחד, היחיד. מורה בעברית, שכחו את זה מזמן. מורה בעברית, לא יודע אם יש עוד שפה בעולם, אני חושב שלא. זה כמו הורה. וזה כמו הריון. זה לא מישהו שמורה לי מה לעשות. זה מהשורש יורה. באמת, באמת. יוד ובריש. מהשורש יורה. זה משיסט. עכשיו, ככל שיהיה יותר פגיעות בול באוטומט, הכיתה תעבור יותר טוב במבחן של המחוז ובבגרות. היא תופיע ראשונה בסטטיסטיקה. בעיתון שעטפו איתו אתמול דג מלוח. ועם ישראל חי. ככל שהמורה יעסוק בהיריון שלי, עכשיו אני צריך לשחרר אותו מתפקיד היורה. מצוין, סידרתי לו, לוח חכם. מה זה? שיהיה לו 20 לוחות חכם. מצוין, אני לא יודע מה, אני לא יודע איך מכסים את הקו השקע. לא יודע. שיהיה לו לוח חכם. שאלו אותי מורים עכשיו, עם לוחות חכמים, אנחנו נבלים, אנחנו לא יודעים איך להפעיל. אוקיי, מעולה, תכנסו לכיתה, תגידו לילדים, אנחנו לא יודעים איך להפעיל. תנו להם רבע שעה, אתם תשאירו בינתיים. בתוך רבע שעה הם מפעילים הכל. מה שלך ייקח בהשתלמות שנה, במקום שנה השתלמות, תשאיר שיר. תעשה מה שאתה מסוגל. למה אתה עושה מה שאתה לא יכול? סתם תהיה מתוסכל. אני ככה עובד. ותן לו, הוא יפעיל לך את הלוח החכם, הוא יגלה לך איך אתה יכול לראות, הוא יגלה לך את הכל, ואז הוא ימצא את הערך המוסף הפנימי שלך. זה טוב, אנחנו אחרי הזמן, אנחנו פה עוד מעט במינכה. שמה? למה זה יותר פשוט למה שאנחנו רואים? נכון. נכון מאוד.